הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן מנדי אור, אשר גרייבר, ואנחנו רוצים הערב לפתוח את התוכנית שלנו בנושא השפעת ההורות על הילדים, ולאחר מכן איך זה משפיע על הילדים בהתבגרותם. התחלנו לגעת בנושא הזה לפני כשבועיים, והפעם נרצה להמשיך לגעת בו, והפעם בזוויות שונות. נתחיל עם כך שלא פעם בני אדם מבוגרים מתמודדים עם לחצים, עם מתחים, עם מצוקה במצב שבו הם מרגישים חוסר אונים. אחת הסיבות לחוסר היכולת של האדם להגיע למצב של רוגע ממצב של לחץ, זה בגלל שבילדות של האדם הוא לא ידע לעשות את זה. בילדות הוא לא ידע לעשות את זה בגלל שלא תמיד ההורים או הדמויות הסמכותיות העניקו את הקרקע היציבה של רוגע אחרי לחץ. כשהדמות שמטפלת בילד היא זמינה, היא אמפתית, היא חמה, הילד מרגיש בעל ערך עצמי. הוא מספיק בטוח בעצמו על מנת גם לחקור ולבדוק את העולם שמסביבו. מחקר מעניין שעקב אחרי דפוס התגובה של אם לתינוק, הראה כמה נתונים מעניינים. התחלנו להזכיר את המחקר הזה לפני שבועיים, ועכשיו נחזור על נקודות שהזכרנו אז ונרחיב את הפרטים. התצפית שהמחקר ערך היה על בסיס 6 קריטריונים: המיומנות של האם בטיפול בתינוק, רגישות לסימנים שמראה התינוק, חיבה בזמן שמחזיקים את התינוק, התגובה לבכי של התינוק, הנגישות לתינוק, ושיתוף פעולה עם התינוק. חוקרים צפו בתינוקות מבעד למראה חד-כיוונית. במהלך הניסוי נכנסה אישה זרה, חייכנית, חברותית, אל החדר מלא בצעצועים שבו נמצא התינוק והאם. היא הציגה לילד ולאם את החדר והיא עזבה. תינוק חקר את הסביבה ללא התערבות האם. הזרה נכנסה שוב, התקרבה לתינוק, ואז אמא שלו עזבה את החדר. אחרי 3 דקות האמא חזרה לחדר. היא נחמה את התינוק, היא ניסתה לגרום לו לשחק שוב. אחר כך היא שוב עזבה את החדר. נכנסה עוד פעם האישה הזרה, היא ניסתה להרגיע את התינוק. אחר כך האמא חזרה לחדר, לקחה את התינוק, והאישה הזרה עזבה את החדר. במהלך כל האפיזודה נבדק האיזון בין התנהגויות התנהגות, התקשרות והחיבור של התינוק לבין ההתנהגויות החקרניות שלו במצבי לחץ. כמה הוא חוקר, כמה הוא מנסה. הניסוי נערך כך שהלחץ התינוק הלך וגבר באופן הדרגתי וגרם לו לתינוק לבטא התנהגויות של צורך בקשר שלו באמא שלו בעוצמה שהולכת וגוברת. החוקרים צפו איך התינוק מנסה להרגיע את תחושת המצוקה שלו בעזרת קשר לאימא שלו, איך הוא משתמש באימא שלו כבסיס בטוח, שאימנו הוא מרשה לעצמו להרגיש בטוח בסביבה החדשה, שבה ידי ביטוי בכך שהוא משחק עם המשחקים, או מתקשר עם האישה הזרה, כי היכולת לתקשר עם האישה הזרה, או היכולת לשחק עם המשחקים בחדר הזר עם המשחקים החדשים, זה בגלל תחושת ביטחון שיש לילד. המחקר העלה שיש 3 סוגי תינוקות. תינוקות שהלכו אל המשחקים, אבל מיד, תוך כמה רגעים, הם גם הסתכלו לאחור לראות שאמא שלהם נמצאת בחדר. הם גם כעסו בחוק כשהאמא יצאה מהחדר. הם מאוד שמחו כשהאמא חזרה מהחדר. מצד שני, היו תינוקות שפחדו לגשת למשחקים לבד, ואם ניגשו, זה היה עם אמא שלהם. היה להם קשה מאוד שאמא שלהם עזבה את החדר. הם בחו. לפעמים לא היה אפילו אפשר להרגיע אותם. מיד שנכנסה האישה הזרה לחדר, הם הגיבו בצורה של התקרבות לאמא שלהם. ואם הם שיחקו עם משחק לפני שהאישה הזרה הגיעה, כעת כשהאישה הזרה נכנסה לחדר, הם הפסיקו לשחק מול האישה הזרה וחזרו רק לקרבת האם. המחקר העלה שהילדים שהיה להם יותר קל להסתגל לחדר החדש וללכת לשחק עם המשחקים או התינוקות שפחות נרתעו מהאישה החדשה, היו אלה שהקשר שלהם עם אמא שלהם היה יותר חיובי, היה יותר טוב. כלומר, יכלו לראות שהקשר בין האם הזו לבין התינוק היה קשר שהאם ידעה לגלות מיומנויות בטיפול בתינוק. היא ידעה לגלות רגישות לסימנים שמראה התינוק. היא ידעה לגלות חיבה בזמן שהיא מחזיקה את התינוק. היא ידעה להגיב בצורה יעילה כשהתינוק בחם. ואז, אם והיה, וזו הייתה הם שבגדול כך הייתה מתנהגת אל הילד, אל התינוק שלה, הוא היה תינוק שהיה לו יותר ביטחון מול האישה הזרה או מול המשחקים בחדר החדש שאליו הם נכנסו. האימהות האלה ידעו להעניק תחושה של ביטחון לתינוק, וזה לעומת אימהות שהן היו פחות עקביות ביחס החיובי שלהם לתינוק שלהן. עוד נקודה מעניינת. אותם תינוקות שהרגישו בטוחים במערכת היחסים בילדות שלהם, הרגישו גם יותר בטוחים כשהם היו מבוגרים יותר במערכת הנישואים שלהם. הם היו אנשים פחות חשדניים, היו אנשים שיותר נוטים לפרש את המציאות לטובה מאשר לרעם. הבוגרים האלה, יהיה להם יותר קל ליצור מערכת קשרים בריאה של תן וכך עם אנשים אחרים, כי בגדול הם סומכים על האדם האחר. וזה בשונה מבוגרים אחרים שגדלו ללא אותה תמיכה שהזכרנו בגיל המוקדם של החיים. התינוקות האלה, כשהם מתבגרים, יכולים להיות מבוגרים שלא מרגישים בטוחים במערכות היחסים שלהם. אלה אנשים גם שיכולים להחליף מהר מאוד מצבי רוח. הם יכולים כעת להרגיש מוערכים על ידי האחר. ואז, כמה רגעים לאחר מכן, הם מהר מאוד מרגישים שהאחר מזלזל בהם. לכן הם גם יכולים בזמן אחר לגלות הרבה חיבה כלפי האחר. אבל בהזדמנות נוספת, הם אחרי שיהיו נימוסיים מאוד, הם יכולים גם לכעוס עליו מאוד, ולשכוח מכל האחר והתחושה הטובה שהייתה לפני כמה דקות. דפוס האופי הזה נובע בגלל שבילדות שלהם, הם הרגישו לפעמים אהובים, ולאחר מכן הם הרגישו ננטשים. הם הרגישו את חוסר היציבות מצד הדמויות הסמכותיות שטיפלו בהם. יש אחרים, מבוגרים, שהם מצד אחד יכולים להרגיש הרבה חום וקשר לאחר, אחרי כמה דקות כשהם מרגישים שהם לא מקבלים מה שהם מצפים בקשר שלהם עם האדם האחר, הם נעשים פסיביים, הם נסגרים, הם נאטמים. אלה אותם מבוגרים שבגיל הינקות שלהם, כשהיו תינוקות, הם קיבלו יחס לא אוהד, לא מחבב. הם היו תינוקות שהצרכים שלהם לא היו באים לידי ביטוי בעזרה, בתמיכה, בנתינה של ההורים לתינוקות, בכל אופן בצורה שבה התינוק לא ירגיש כל כך רע. יש מקרים של אנשים מבוגרים שברוב הזמנים הם מנעו מקשרים עם אנשים אחרים בגלל שבילדות שלהם נוצר אותו דפוס של הימנעות מקרבה לאחר. למה? כיוון שכשהם היו תינוקות הם הרגישו חוסר ביטחון בדמות שהייתה מטפלת בהם. לדוגמה, הם בחו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא קיבלו מה שהם רצו. ואז, מהמקום הזה, כמבוגרים הם גודלים להיות אנשים שלא סומכים על אנשים אחרים. ואז הם גם נמנעים מקשרים עם אנשים אחרים. כי הם מבינים שבכל מקרה, אם מנסים ליצור קשר עם האדם האחר, זה לא יעבוד. במילים אחרות, תינוקות שהרגישו רצועים בעתיד כשהם יהיו בוגרים, הם ימשיכו להרגיש שהם רצועים בעיני האחר. ואם לא הייתה להם את ההרגשה הזו בגיל המוקדם, אז גם בהמשך החיים בהרבה מקרים הם ימשיכו להרגיש שהם לא רצועים למרות שהצד האחר זה יכול להיות בן בת הזוג, יכול להיות הילדים, יכול להיות בני משפחה, למרות שהצד האחר יראה להם, שהוא מפרגן להם, שהוא מעריך אותם, זה עדיין לא יופנם אצל אותם אנשים. מחקרים בתחום מערכות הנישואים הראו שזוגות שהרגישו ביטחון במערכות הנישואים, אלה היו זוגות שגם זוכרים שההורים שלהם העניקו להם הרבה חום, חיבה, והקשר היה טוב. ומצד שני, בני זוג שהרגישו חוסר ביטחון ופיתחו הרבה תחושה של חשדנות, של חוסר אמון במערכת הנישואים, אלה היו אנשים שאמרו שהם זוכרים שבילדות שלהם לא היה קשר חם ואוהב עם ההורים שלהם. הפוך, הם זוכרים ילדות שבה ההורים היו פחות נוכחים. הם זוכרים שהם היו יותר מואשמים, מקבלים הרבה ביקורות. יכול להיות שגם ההורים לא היו עקביים בתגובות שלהם, שזה אומר שפעם הילד היה עושה כלי ומנקה את המטבח והם הייתה מאוד גאה בו, ולמחרת שהוא היה עושה את אותו דבר, הוא היה עושה גם נחלוך בשטיפת הכלים, על אותו מעשה, ההם הייתה מגיבה בכעס. ואז הילד לא מבין, למה פעם אחת הוא עושה מעשה, הוא שוטף כלים והוא זוכה לפרגון, ולמחרת הוא עושה את אותו מעשה, שוטף כלים, והוא מתוגמל בביקורת ויערות. אם הסיטואציה הזו הייתה חוזרת על עצמה בכל מיני תחומים בחיים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הילד הזה הוא נמנע יותר ויותר מעשייה. ולמה? התשיבה היא בגלל שהוא לא יודע איך הוא יתוגמל. הוא מרגיש שהוא לא יכול לצפות מראש לאיזו תגובה הוא יזכה, ואדם זקוק לתחושת ביטחון הדעת פחות או יותר מה התגובה שאני הולך לקבל. אבל פה הילד הזה, הוא לא יודע איזה תגובה הוא יקבל. פעם אחת מכבדים אותו על אותו מעשה לדוגמה שטיפת כלים, ופעם אחת מזלזלים בו אותו מעשה שטיפת כלים, כי הוא לא שטף כמו שצריך, והוא לא מבין. למה פעם מתגמלים בצורה חיובית ופעם בצורה שלילית? זה מה שיוצר אצל הילד הרגשה של חוסר ביטחון. זה מה שיוצר אצל הילד תחושה של חוסר עקביות. זה מה שמוביל את הילד להתפתח כאדם מבוגר, בעתיד שלא בטוח, בתגובות של הסובבים אותו. לכן הוא גם הופך להיות בוגר שקשה לו להאמין באנשים אחרים. מה שמעניין ומעודד זה שאנשים שחוו מערכות נישואים, בריאה, טובה ויציבה, למרות העבר השלילי שלהם, הם הצליחו לרפא את פצעי וצלקות הילדות שלהם, הפצעים הרגשיים. הם הפכו להיות אנשים יותר מאמינים לאחר. הם היו אנשים יותר פתוחים לאדם האחר. מה שעזר להם ליצור מערכות של אמון באדם אחר. אנשים שמרגישים תחושה של ביטחון בחיים שלהם, זה הרבה בגלל שבילדות הם הרגישו חיבה, תמיכה וחום. הם אנשים שכמו כולם מרגישים צער, מרגישים תסכול, מרגישים דאגה, אלא שההבדל בינה לבין אחרים זה שהם רואים את הבעיה ומרגישים צער, תסכול, דאגה, אבל הם רואים את הבעיה בפרופורציה הנכונה. הם רואים שיש בעיות, אבל הם גם מצליחים להתמודד איתם. הם מרגישים את הדאגה, אבל הם פחות פוחדים בגלל שמקננת בתוכם תחושה מתמדת שבגדול אני אצליח להתמודד עם הבעיה. ברגע שזו ההרגשה, אז קל להם יותר לשאת את האתגרים בחיים שלהם. הם גם אנשים שפחות מרגישים מאוימים מהאחרים, פחות מרגישים צורך להתגונן ולהאשים כשהם מקבלים ביקורת. הם גם אנשים שפחות מרגישים צורך להחצין את עצמם, בגלל שהם מרגישים טוב עם עצמם גם אם אחרים לא יכירו במעלות שלהם. הם גם אנשים גמישים בחיים שלהם ופתוחים לכל מיני רעיונות. למה? בהרבה מקרים אנשים שחושבים בסגנון של שחור או לבן, אלה אנשים שחושבים כך לא בגלל שהם חריפים כל כך, או בגלל שהם אמיתיים כל כך, אלא בגלל שהם מרגישים חוסר ביטחון בעולם. הם מרגישים שהם צריכים שיהיה להם סדר בעולם. איך הם מייצרים סדר בעולם שלהם? על ידי שהם מגדירים את המציאות. טוב או רע, שחור או לבן. נוח להם להגדיר את העולם כשחור או לבן, טוב או רע, הם מרגישים שהם יותר מכירים ומתמצאים בעולם הזה כשהם יודעים זה טוב, זה רע. זה שחור או לבן, לזה מתקרבים ולזה לא. כך הם יודעים להגדיר כל דבר. זה לא נובע מעודף חוכמה, אלא מעודף פחד. הם מפחדים בעולם, לכן הם מעדיפים להגדיר את העולם שבו הם חיים ואת האנשים שאיתה הם חיים. לדוגמה, נוח להם לומר, האיש ההוא זה אדם טוב, האחר זה אדם רע. ואז הם בקשר עם הטוב, ואפילו לא מנסים לפתוח קשר עם האיש שבעיניהם הוא דמות שלילית. כך הם מסדרים לעצמם את המציאות. למה הם כך? כי הם לא מאמינים שהם יכולים להסתדר עם האמצע. הם לא מאמינים שהם יכולים להתמודד עם בעיות שלהם ושל אנשים אחרים. הם לא רואים את העולם בצורה מגוונת יותר. הם לא מאמינים שהם יכולים להגיע לידי גישור עם אנשים אחרים. לפעמים הם יאמרו, אנחנו אנשי אמת. זה דבר נכון, כשעוסקים בנושאים של השקפה, אבל לא כשעוסקים בעניינים בין אישיים. כי בין בני אדם המציאות היא מורכבת יותר מאשר כן ולא שחור לבן רע או טוב. יש אנשים שיש להם צדדים טובים וצדדים פחות. האדם הגמיש לא יפסול את האחר על הצדדים הרעים שלו, אלא ינסה לראות מתי אפשר לדבר איתו, איך אפשר, מתי אי אפשר. נכון, לא בכל מחיר, לא בכל זמן, אבל בהרבה מקרים האדם הבריא נפשית יהיה אדם גמיש, הוא פתוח לכל מיני רעיונות, הוא פתוח לכל מיני קשרים, כל מיני בני אדם, והוא לא ימהר לפסול את האחר בגלל תכונה זו אחרת או התנהגות חד פעמית או מספר פעמים בצורה לא כל כך יעילה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים עם הנושא הזה, עם שאר נושאים שקשורים אל נפש האדם, אל מערכת המשפחה, הנישואים או המשפחה המורחבת, קשרים בין אישיים וכל הנושאים שקשורים אל נפש האדם. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב.
כן.
רציתי לשאול למה אדם הוא עקשן. מה השורש של זה?
מה השורש של אדם עקשן? לפעמים אדם הוא עקשן כי הוא התפשר יותר מדי בעבר שלו. כלומר, הוא האמין שהוא התפשר, ומבחינתו הוא התפשר והוא גם מרגיש שזה היה טוב, אבל זו הייתה התפשרות לא בריאה, לא שקולה, לא מדודה מצד האדם. ואז, היות שהוא הרגיש שהוא התפשר יותר מדי, לפעמים הוא גם מרגיש שהוא נוצל על ידי זה שהוא התפשר יותר מדי, והיות שהוא הרגיש שהוא נוצל, או הרגיש שההתפשרות הביאה אותו למקום רע, כי ההתפשרות אצלו במוח מחוברת לחוויה שלילית. הנה, התפשרתי וניצלו אותי, התפשרתי וניצלו אותי, התפשרתי וניצלו אותי. כעת יש לו מעין מנגנון הגנה שמגן עליו ואומר לו, מעכשיו לא כדאי אפילו להתקרב אל אזור ההתפשרויות, כיוון שאם מתפשרים אז אפשר להינזק, אפשר להיפגע. לכן הוא יהיה עקשן מאוד, ויכול להיות אדם שעומד על דעתו, כי הוא לא יודע לנהל את ההתפשרויות. לא רק שהוא לא יודע לנהל התפשרויות, הוא נפגע מכך שבעבר הוא לא נהל התפשרויות, ולפעמים יותר מכך, גם בהווה, הוא לא מאמין שהוא יכול לנהל התפשרויות. לכן, האדם הזה הוא עקשן, עומד על דעתו, כך הוא מגן, כך בכל אופן הוא מרגיש שהוא מגן על עצמו. אז עקשנות זו היא בעיה שלא, העקשנות זו בעצם פשרה שהיא לא נוהלה כמו שצריך. בשביל לרפא את העקשנות, זה לפעמים להתחיל בהדרגתיות בתהליך של ניסוי ותהייה, לראות איך האדם הזה במקום מגיע להתפשרות ברמות של 50-50%, אפילו ברמות של אם רוצים להסתדר עם אדם שהוא עקשן מאוד, לפעמים כדאי להתחיל ברמות של 90%-10%, כלומר שהוא יתפשר רק 10%, ואז 15%-20%, כך בהדרגתיות, ואז הוא ירגיש שההתפשרות היא לא דבר שהוא רע, זה גם בשליטה שלו, זה בידיים שלו, וגם מבחינתו, בהדרגתיות הוא גם כן ירגיש את הממד האנושי שבהתפשרות. כי סך הכל בהתפשרות יש בזה ממד אנושי, שאדם שהתפשר גם לא פעם הוא מרגיש טוב עם עצמו, מבין שזה אנושי, מבין שזה נורמלי, כך הוא גם כן יודע יותר ויותר לנהל את ההתנהלות של תן וכך, מסע ומתן בין בני אדם. מהמקום הזה בהדרגתיות יהיה לו יותר קל לרדת מאותו מקום גבוה שהוא טיפס עליו, אותו הר גבוה של הר העקשנות, וכך הוא יורד ממנו בהדרגתיות.
הבנתי. ורציתי לשאול את הרב, אם אתה מכיר מטפלים שבמחיר לא יקר שמטפלים בנושא הזה.
בנושא העקשנות, דרך כלל הטיפולים, הייעוץ בדבר הזה הוא לא אמור להיות גם ייעוץ כל כך קשה, בדרך כלל. אומנם ישנם אנשים שהעקשנות שלהם יכולה לנבוא עם מקום חרדתי מאוד, כלומר, הוא מרגיש הרבה חרדה, היות שהוא מרגיש הרבה חרדה, לכן הוא עקשן מאוד בדעתו, אבל בדרך כלל הוא התנהל בצורה עקשנית, לא בטוח שזה יהיה דברים שמתם מסובכים מדי, ואדם כזה יכול גם כן בזמן קצר דרך כלל לרפא ולשפר את איכות החיים שלו. לפעמים זה יכול אפילו לקחת 3, 4, 5, 7 מפגשים. יועץ יכול לעזור לו, לכוון אותו, להתנהל בצורה שבה הוא מתחיל איזשהו תהליך של ניסוי ותהייה, וכך יורד מאותו מקום. אתה יכול להישאר אם תרצה על הקו, ונפנה לך, אם אתה רוצה אנשי מקצוע, אם אתה רוצה אנשי מקצוע מחיר מוזל, אנחנו נוכל לעזור לך. יש למרכז הישגים גם כן את הקליניקה ההתנדבותית של אנשי מקצוע שיכולים לעזור בעניין. תוכל להישאר על הקו, ובעזרת השם ננסה לעזור לך בעניין הזה. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
אני מדברת לגבי הבן שלי.
כן.
והשאלה היא ככה.
כן.
יש לו, איך אמרתי לאורך?
כן.
היא קטע. משהו ככה, לא רגוע לילד שלי שם בפנים, שהוא ככה, אין הסבנות, הוא מתפרט. התחיית סיפוקים שלו לא... בוא נגיד, לא ביקשתי ממנו תחיית סיפוקים של תשמור ממתק מיום ראשון עד שבת, או, מדברים על דברים פחות, לדעתי ילד בן 8 לא מבקש ממנו מעבר למה שהוא יכול.
כן.
ומפריע לי, מפריע לי לראות את זה שהוא לא, הוא לא רגוע, לא רגוע לו שם בפנים.
כן.
מה אני יכולה...
הלא רגוע בפנים, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא מתפרץ הרבה? או עוד משהו?
כן.
בהתפרצויות. איך הוא בלימודים?
בסדר.
הוא בסדר.
הוא מבחינת הרמה בכיתה ומבחינת הוא בסדר גמור.
מצוין. מבחינה חברתית...
נראה לי זה יותר משהו רגשי. יותר משהו...
כן.
אין לו סבלנות בגרוש על זה שאח שלו, בוא נגיד שהוא באמצע לשחק, אח שלו נכנס באמצע לעבור, הוא לא נכנס בשביל לשבת שם להפריע לו לשחק, הוא עבר בחדר, הוא עושה, וזה כזה מין ארגש כזה שמתפרץ לו שם, שלדעתי ילד בגיל 8 אמור לאבד את זה עם עין, ולתת לילד לעבור גם אם הוא באמצע משחק.
גם אם הוא לא נותן לו, אבל לפחות הוא יכול להתפרץ בכעס, אבל לאחר מכן להירגע תוך זמן קצר.
אז הוא... זה מפריע לי שם.
כן. הבנתי.
השאלה מה אני יכולה לעשות בשבילו.
כן. עכשיו, הילד הזה, הוא ילד הקם במשפחה?
בכור.
הוא הבכור. הבנתי, בהרבה מקרים יכול להיות שהילד הבכור הוא מרגיש שהיות שהוא הילד הבכור הוא היה עוד שאלה אחת לפני שאני אמשיך הלאה, אחרי כמה זמן נולד הילד השני?
שנתיים וחצי
אחר כך. לא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים הבן הבכור יש לו במצב המשפחתי שלו, יש לו איזושהי תחושה שהוא מפסיד כל הזמן. למה? כי בגדול, אני הייתי הראשון, ואני הייתי לבד. עכשיו, מכאן ואילך, כל מי שמגיע, אני רק מפסיד. הילדים לאחר מכן, אין להם את התחושה הזו, אבל לבחור, בגדול, ישנה תחושה כללית כזו, שהוא יותר מפסיד מאשר האחרים. לכן, לא פעם אפשר לראות ילדים בחורים שיש להם פחות רגישות אל שאר האחים. זו יכולה להיות סיבה אחת, זו לא רק הסיבה, אבל זו גם יכולה להיות סיבה. בכל אופן, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל לזהות מהם המקרים שבהם אנחנו יודעים שהוא מתפרץ. האם זה בנושא אחים, האם זה בנושא ממתקים ומאכלים, האם אנחנו יכולים להגדיר את הנושאים?
או כן, שבגדול, זה ממש או לא בעניין של אוכל.
או שבגדול אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים. את אומרת שיש מקומות שאפשר להגדיר, יש סיטואציות שאפשר להגדיר שזה דווקא שם.
כן. זה בעיקר הסיטואציה של, אולי עכשיו כשאתם אומרים לי את זה, אני מפנימה את זה ושמה, בוא נגיד שאני מדברת עם ילד אחר, או שאני עסוקה בדבר אחר, והוא רוצה את היחסות עכשיו, כאן ועכשיו. ולא משנה מה באמצע. כאילו מה, אבל רגע, יש עוד ילדים והם פנו, לא משנה מה, כאילו הצורך שלו במענה של כאן ועכשיו, ואם לא, אז אני יודע שלא תתני לי, ואני יודע שלא תעשי לי, ואני יודע, כאילו, גם החשיבה החלילית הזאת, כאילו,
זה אמרות שלאחר מכן הוא אומר?
מה?
האמרות שעכשיו ציין, זה אמרות שהוא אומר?
כן, אני יודע שזה ייקח לך הרבה זמן, ואני יודע שאת לא בסוף וכשאני בודק את עצמי, זה לא שבפעמים קודמות אני לא התייחסתי, או שזה לקח הרבה זמן. יכול להיות שבעיניים שלו זה לקח הרבה זמן. אבל, תכלס...
לפי מה שאת מתארת, גם אם היית עושה את זה מהר, הוא היה אומר שזה לא מספיק טוב. כמו הוא תמיד היה מוצא משהו.
בדיוק, ממש ככה.
כן. אז ככה, קודם כל, אנחנו רוצים לעבוד עם הילד היקר, לבוא איתו על נקודה אחת שהיא חשובה, זה בכלל נושא החוסר יכולת להתאפק. במקרה כזה, הייתי ממליץ פעם, פעמיים בשבוע, לעשות איתו אפילו משהו שמכיל פרסים, למרות שפרסים זה לא תמיד מימד שהוא חינוכי לטווח ארוך, כיוון שהפרסים מרגילים את הילד להתנהל, התנהלות שאמורה להיות חלק מהשגרה שלנו, מותנית בדבר שלו בשגרה. כלומר, היכולת להתאפק זו יכולת שאמורה להיות בשגרת חיי כל אדם. ופרסים זה לא דבר שהוא בשגרת האדם, כיוון שאנחנו לא יכולים לסמוך לחיות על בסיס תגמולי פרסים. בכל זאת, זו הסיבה שפרסים לא תמיד יעילים בחינוך. בכל זאת, כשאנחנו רואים שיש ילד שקשה לו מאוד להתמודד עם איזושהי התנהגות, אז כן יעיל ונכון להשתמש לאיזשהו פרק זמן, לאיזושהי תקופה מסוימת, להתחיל להפעיל אותו עם מערכת של פרסים. ולכן הייתי, לדוגמה, לוקח איזושהי סיטואציה, אחת או שתיים בשבוע, ומתנה איזושהי התאפקות מסוימת בפרס. אבל כשאני מתאר איזושהי סיטואציה שאני מתנה את ההתאפקות שלו בפרס, אני מתכוון לומר משהו בסגנון של, אני אביא לך חטיף עכשיו, ואתה תאכל אותו, אבל עוד 5 דקות אני אגיש לך אותו. ואני סומכת לך שאתה יכול להתאפק 5 דקות, ו5 דקות אתה תקבל פרס. לתת לו פרק זמן שאנחנו בטוחים שהוא יעמוד בו, לא פרק זמן שהוא לא יעמוד. ו5 דקות יותר מדי, זה 2 דקות. אם 5 דקות זה בסדר, 6 דקות. כלומר, זה לפי ההיכרות שלנו איתו. עדיף אפילו כמה שפחות זמן, העיקר שלא נגיע למקום כזה, גם כן למאבקי כוחות. את התרגיל שעכשיו אמרתי, לא נעשה את זה בהפתעה, לא נגיד לו, הנה עכשיו הבאתי לך חטיף, אם תתאפק 5 דקות אז תקבל, אלא אנחנו, כיוון שהוא כבר בן 8 ואפשר לדבר איתו, אנחנו נשב איתו פעם אחת, ואנחנו נגיד לו שאנחנו יודעים שהוא רוצה הרבה דברים בתוך הבית, ובבית שלנו לא תמיד נוכל לתת כל דבר ברגע ומתי שהוא רוצה. אנחנו רוצים לעשות איתו מעין תרגיל, אתגר. אנחנו רוצים להתאמן יחד על היכולת להתאפק. ואנחנו נעשה מזה איזשהו אתגר משעשע, יצירתי ונחמד ומשחק מבחינתו. ואנחנו נגיד לו מראש שפעם או פעמים בשבוע אנחנו ניתן איזשהו פרס, איזשהו פרס או משהו כזה על התנהגות שיש בה מן האיפוק. לא נעשה את זה הרבה, אבל 2-3 עד חודש להתחיל קודם כל להרגיל אותו
בפעמיים בשבוע?
בין פעם לפעמיים בשבוע. אבל אבל מה שחשוב כאן זה לא ליצור את זה בהפתעה, אלא להגיד לו שאנחנו הולכים לקראת המקום הזה. כלומר, שאצלו בראש...
מראש שהוא ידע מה הולך להתרחש.
בדיוק.
מה הולך לקרות בזמן הקרוב.
שגם יוכל להתבשל עם זה. שלא יבוא אליו בהפתעה, כי אז האתגר גם הוא יהיה הפתעה, והוא לא יתאפק בשביל להכיל את הרעיון החדש הזה. אם זה יהיה עכשיו, מיד אם עכשיו אתה מתאפק 5 דקות, אז תקבל. לא. שידע שבגדול זה הולך להיות בימים הקרובים.
לדבר איתו על זה.
מצוין, זה להכין אותו לתרגיל הזה. עוד משהו חשוב מאוד, מתי שאנחנו רואים שהוא רוצה מאיתנו משהו, והוא בזמן שהוא רוצה מאיתנו משהו ואנחנו לא בת אחת נענים, הוא אומר אני יודע ואף פעם לא אוהבים אותי ולא מכבדים אותי ותמיד זה ככה ותמיד מעדיפים את האחרים וכל מיני אמרות אלה ואחרות. האמרות האלה, הילד לא עושה את זה מרוע לב, הוא פשוט יודע שבדרך כלל האמרות האלה מפעילות את רגשות האשמה של ההורים, רגשות האשמה אצל ההורים, זה אומר תגובה מהירה של ההורה כלפי הילד שמצליח לעורר את רגשות האשמה, ולכן מה שנעשה...
אז הוא כאילו אומר, הוא אומר את זה עכשיו כי הוא גילה שכשהוא אומר את זה אני פועלת יותר מהר?
הוא אומר את זה כי הוא גילה שאת עושה את זה, או שאת פועלת יותר מהר, או שהוא הרגיש שאפילו אם את לא פועלת יותר מהר, הוא הרגיש ש... את מבחינתך מרגישה כנראה לא נעים, מרגישה רגשות אשמה, הוא כנראה רואה את זה בתנועות הגוף, בהבעות הפנים, או בתגובה שלנו אל הילד, ואז הוא מזהה את הנקודה הזאת. לא, חלילה, לא מרוע לב, כי מבחינתו רגשות האשמה שאנחנו מרגישים ההורים, זה איזושהי תחושה ותשומת לב, שהוא מרוויח ונהנה ממנה. אני לא אומר שזה הדבר הכי...
מרוויח במרכאות.
אנחנו כמבוגרים קוראים זה מרחאות, ילד לא קורא זה מרחאות, ילד תשומת לב היא דבר חשוב יותר מאשר הורה, מבוגר. אני כמבוגר, יכול להיות שאני ארצה תשומת לב, אבל אם היא שלילית, אני אמר עצמי, אני אקח את תשומת לב במקום אחר. אבל ילד, הוא אומר לעצמו, המקור היחיד של תשומת לב בעולם זה ההורים שלי, ולכן אם היא חיובית זה מצוין, ואם לא, אז אין לי ברירה אלא שלילית. ולכן ילד שלא כמו מבוגר, תשומת לב, אפילו שלילית, לא במרחאות, היא יעילה ומשתלמת מבחינתו. ולכן יכול להיות שהוא ירצה את זה. ולכן חשוב שאנחנו כהורים, ברגע שאנחנו רואים שהוא מתחיל לסחוט אותנו רגשית, אנחנו מסתכלים אליו פעם אחת בעיניים, אומרים לו, אנחנו יודעים שאתה רוצה א', ב', ג', זה לא יהיה ב3-4 דקות הקרובות, עכשיו אני עסוקה בכך וכך, ולאחר מכן להוסיף עוד משפט אמפתי של אני מבינה שזה מאוד חשוב לך ואתה מאוד רוצה עכשיו וזה לא יהיה, ולאחר מכן לחזור לעניינים שלך, ואז אל תסתכלי אפילו עליו, אל תדברי איתו, תראי לו שהבכי שלו לא יכול להפעיל אותנו, הוא לא יכול לעורר אצלנו רגשות אשמה, הוא לא יכול להניע אותנו לפעולה. אני יודע שזה דורש קצת קהות חושים וזה לא נעים,
זה באמת מוציא אותי לפעמים משלוות הנפש שלי.
וברגע שאנחנו יוצאים משלוות הנפש ומהשיווי משקל, הילד מרגיש שיש תגמול לעשייה. גם זה בכלל לא בריא לילד להתנהל בצורה כזו טווח ארוך, כי לאחר מכן הוא ילמד שעל ידי מניפולציה אני יכול להפעיל את הילדים בכיתה, את החברים בכיתה, את האנשים לאחר מכן כשמבוגרים, ובדרך זה דבר לא בריא. לכן כדאי
לא בצורה נכונה ובריאה.
לא בצורה בדיוק, לא בצורה עניינית. עניינית זאת אומרת, אני רוצה א', ב', ג', אפשר, אי אפשר, איך אפשר, זה נקרא ענייני. פה זה בא בסגנון שהוא לא ענייני. כל סגנון שהוא לא ענייני, הכוונה שזוהי מניפולציה. אז לכן אנחנו לא נגיב, ולכן גם לא נסתכל עליו. אם צריך, אז נרים טלפון למישהו, נעשה כאילו מרים טלפון למישהו, נלך לחדר אחר, העיקר לא נהיה שם. העיקר, אחרי שאמרנו את האמרה שיש בה מצד אחד אמפתיה של אני מבינה מה אתה רוצה, או מצד שני אמרה של גבול, אבל זה לא יהיה בשלוש, ארבע או חמש דקות הקרובות, לאחר מכן לא להמשיך להיות שם. אני כן אומר
אז
שהוא...
אז איך אני מתגמלת אותו ונותנת לו כן את התשומת לב החיובית, שהוא יתמלא בצורה כזאת, שהוא לא יחפש אותה בצורה שלילית.
אני...
שלא יפנה לכיוון הזה.
תכף אני אגע איך אנחנו גם כן מעניקים את התשומת לב החיובית. אני רק אומר עוד משפט אחרון לגבי מה שאמרנו עד עכשיו, כשאנחנו נתנהג בהתנהלות ש... מה שהראיתי עכשיו, הילד עתיד לכעוס או להתעצבן או לפרוס בהתפרצויות זעם יותר קשות. כיוון שהוא אומר לעצמו, עד היום הפעלתי את ההילוך הראשון, הפעלתי את ההילוך הראשון והשני, וראיתי שזה לא עובד, ואז לכן עכשיו אני יפעיל הילוך גדול יותר. לגבי תשומת הלב החיובית, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אני אתייחס אל השלב האחרון שלנו.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, חזרנו לגבי שאלת הילד שמתמודד עם התפרצויות של כעסים. כן, הגברת איתנו על הקו?
כן, אני שומעת.
אז רק...
אני רק מאוד הייתי רוצה שלי יהיה יותר ברור גם,
כן?
שאולי יחזרו על המשפט שאמרתם לי שצריך להגיד לילד כשהוא כועס, שאני כרגע לא אתפנה אליו בחמש דקות הקרובות, אני מבינה שזה קשה לו, אבל בחמש דקות הקרובות אני לא יוכל... לא משנה מה הוא ביקש באותו רגע,
לא משנה, לא משנה, כל בקשה שהיא לא עזרה ראשונה, חלילה, אז אין מה להתייחס, זה לא משהו רציני. מה שנוגע לנו, העיקרון שצריך לזכור אותו, העיקרון הוא כזה, אמפתיה וכפול. משפט של אמפתיה, אמפתיה הכוונה איזושהי הזדהות מסוימת. לא משנה עכשיו מה יהיה המשפט, אני מבינה, ואני יודעת שאתה קשה לך, ואני יודעת שאני רוצה, שאתה רוצה, לא משנה מה, זה החצי הראשון של המשפט. זה שלב האמפתיה. השלב השני של המשפט, זה אני יודעת שאתה, אחרי שאמרת שאני יודעת שאתה רוצה, השלב של הגבול זה, אבל אני עכשיו לא יכולה, עכשיו אני עסוקה, עכשיו אני צריכה לעשות א', ב', ג', וזהו.
זה חשוב שאני
אנמק
לו, עכשיו אני עושה א', ב', ג'?
עכשיו אני עושה א', ב', ג',
או שאני יכולה להגיד לו מספיק, אני כרגע לא יכולה. כאילו,
יש הבדל בין לנמק לבין להגדיר מה אני עושה. אני עכשיו עושה א' ב' ג', זו הגדרה. להגיד, עכשיו אני לא יכולה ולנמק. הכוונה היא יותר בסגנון של, אני הייתי רוצה לעשות לך ואני לא יכולה, כי אני צריכה לעשות א' ולאחר מכן ב' ולאחר מכן ג' ואני לא יודעת איך אני אעשה. ואז יותר מגיע למקום של ריצוי, אז זה כבר דבר שהוא לא נכון, בכלל לא נכון לרצות ולנמק יותר מדי לילדים. אני יותר... מתכוון לומר משהו בסגנון של איזושהי הגדרה מסוימת. לא רק להגיד אני מבינה שאתה רוצה, אבל לא, אלא אני מבינה שאתה רוצה, אבל עכשיו אני לא יכולה, כי אני עושה א', ב', ג', וזהו.
כרגע אני מבשלת, אני לא יכולה.
בדיוק. זה השלב, זה השלב השני, השלב של הגבול. אמפתיה וגבול. לא להרחיב, זה נקודה שאת מאירה והיא נכונה, לא להרחיב ולהתחיל להסביר. אני מבשלת, כי עכשיו כל הילדים חוזרים, והם צריכים לאכול, ואם הם לא אוכלים אז הם רעבים. זה נקרא כבר לנמק.
אני מבשלת, זה עובדה.
בדיוק, זו עובדה.
עכשיו,
ההסבר למה אני עכשיו עושה את העובדה הזו, זה נקרא נימוק. ואת זה אנחנו לא נעשה.
הבנתי.
כי נימוק, הנימוק מרגיל תלת גם כן, הרבה מדי התנהלות שבה אנחנו צריכים לרצות אותו, וזה גם כן דבר שלא בריא, לא להורים וגם לא לילדים. בסדר, אז זה לגבי התגובה שאנחנו מגיעים בזמן שהוא מגיב בהתפרצות, כשהוא רוצה משהו כאן ועכשיו, ואם הוא לא מקבל את זה, אז הוא מגיב בכל מיני אמורות קיצוניות, לא אוהבים אותי, לא מכבדים אותי, לא מעריכים אותי, ידעתי שלא ייתנו לי, וכל מיני אמורות כאלה. אז אמרנו עכשיו מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לאמורות האלה. והשלב האחרון שאמרנו שנדבר עליו הוא הנושא של תשומת לב. השלב האחרון הוא הנושא של תשומת לב חיובית. תשומת לב חיובית, הכוונה היא שבזמן שהוא מתנהל בצורה טובה, בצורה חיובית, זה הזמן לצלם, זה הזמן לצלם ואז לשים את זה גם כן בחדר שלו, זה הזמן לעודד אותו, זה הזמן לשים יד על הכתף, זה הזמן לחבק ולהראות לו ככה אנחנו מרגישים שהוא מצליח לתפקד, ואנחנו גאים שהוא מצליח לתפקד גם בצורה טובה ויעילה, וכך ברגעים הטובים לתפוס, לצוד את הרגעים הטובים, לשבח, לעודד ולחזק את הרגעים הטובים. וכך בהדרגתיות, הילד ירגיש שיש לו את המקום שלו, יש לו את תשומת הלב שלו. ואז, מהמקום הזה, יהיה לו גם כן יותר קל, על ידי כך שהוא יודע איפה הוא יכול להשיג את תשומת הלב החיובית שלו. בהתנהגות של, לדוגמה, עזרה בבית, לדוגמה, עזרה עם אחד האחים או האחיות, ואז שם הוא מקבל את התמיכה שלו. ואם הוא גם מקבל תפקיד שמיוחד דווקא לגיל שלו, אז זה גם כן דבר שיכול לחזק ולעודד אותו. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה מנדי אור, אשר גרייבר, היו ברוכים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.